יומא דף כף ה', מתחילים בעזרת השם, דף כף ד' עמוד ב', 10 שורות מלמטה, במילים למה מפייסין. אומר דוד המלך בספר תהילים, בבית אלוקים, בבית המקדש, נהלך ברגש. ברגש הכוונה, השמעת קול המון הם. עושים עסק בבית השם. הגמרא פה שואלת על מה שנאמר במשנה, שכדי לקבוע איזה כהן יזכה למלא את התפקידים הייחודיים, המיוחדים, היו עושים גורל מיוחד, פייס. היו שורה של עבודות, שורה של תפקידים, ולכן עשו פייס ראשון וקבעו איזה כהן ימלא את התפקיד. אחרי זה כולם התפזרו ועוד פעם אספו את כולם, עושים פייס שני בשביל לדעת תפקידים נוספים, מי ימלא את התפקידים האלה. אחר כך כולם מתפזרים ואז שוב פעם חוזרים, פייס שלישי, פייס רביעי. שואלת הגמרא, למה מפייסים? בשביל מה עושים פייס בבית המקדש? למה עושים גורל? אז הגמרא הייתה סבורה בהתחלה שהכוונה, למה בכלל עושים גורל? אז הגמרא מיד מתפלט, מה זאת אומרת למה מפייסים? כדאמרן, משנה אומרת, כדי שיהיה סדר, נדע איזה כהן זכה בגורל, שלא יהיו מריבות, שלא יהיו קטטות. אלא מבררת הגמרא מה השאלה, למה מפייסים פעם אחת וחוזרים ומפייסים פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית? תעשה גורל פעם אחת ותחליט לפי הגורל הזה כל הכהנים מי יזכה בתפקיד. זאת אומרת שתי אפשרויות, אפשרות ראשונה שתאסוף את כולם פעם אחת, את כל הכהנים, תעשה הגרלה אחת, הגרלה שנייה, הגרלה שלישית, הגרלה רביעית, בעוד הכהנים נמצאים כולם יחד. בשביל מה צריכים שכולם יתפזרו ויחזרו ויתפזרו ויחזרו ויתפזרו ויחזרו ככה ארבע פעמים? או אפשרות אחרת, תעשה גורל אפילו אחד, ואז מי שזכה בגורל, כל אלה שלידו, אחד אחרי השני, זוכים בעבודות הבאות. כלומר, הראשון זכה בתרומת הדשן, זה שלידו זוכה בשחיטת הקורבן תמיד, זה שלידו זוכה בזריקת קורבן תמיד, וכך על זה הדרך. למה באמת צריכים לעשות עוד פעם גורל ועוד פעם גורל ועוד פעם גורל? אז על זה אמר רבי יוחנן, יש כאן מטרה בפני עצמה, כדי להרגיש, להשמיע את כל העם, המון העם המתאסף בכל העזרה כמה פעמים, כי זה כבוד למלך, לקדוש ברוך הוא, שנאמר אשר יחדיו נמתיק סוד בבית אלוקים, נהלך ברגש, בהשמעת כל המון העם, שזה כבוד השם יתברך. טוב, אז זאת הסיבה שעושים עוד פעם גורל, ועוד פעם גורל, ועוד פעם, זאת אומרת, כל פעם כשעושים גורל, מקבצים את כל הכהנים, ואז כולם מתפזרים, ואז עוד פעם מקבצים אותם, ככה עושים רעש וכל המון, כדי שיהיה כבוד שמיים. כאן, הגמרא פותחת דיון, האם כשהכהנים עומדים לגורל, כדי להחליט אם הם יזכו למלא את העבודות, את התפקידים, או לא. האם הם לובשים את הבגדים הרגילים שלהם, בגדי חול, או שכבר בזמן הגורל הם לובשים בגדי כהונה. במה הם מפייסים? אז יש בזה ויכוח. רב נחמן אמר, בבגדי חול. אם הכהן שיזכה בגורל, יתנו לו ללבוש בגדי קודש בשביל לעשות את העבודה. רב ששת אמר, כבר לפני הגורל הם לובשים בבגדי קודש, וכדי שמי שיזכה בגורל יוכל ישר להתחיל את העבודה. מה הסברות שבהם הם התווכחו? רב נחמן, הסיבה שהוא אמר שהגורל עצמו, הכהנים לובשים בבגדי חול, דיאמרת, בבגדי קודש, יש כאן בעיה. בין הכהנים, לא כולם יש את אותם המידות הטובות. יש כהנים שחצנים, גאוותנים, גסי רוח, שאם הם לא יזכו בגורל, הם ייקחו בכוח את התפקיד. אולי יהיה להם טענה שהייתה כאן איזה עוול שנעשתה להם. הם לא ילכו לברר את זה אפילו. פשוט ילכו וימלאו את התפקיד. הם לבושים כבר בבגדי כהן, ילכו ויעשו את העבודה. שזה אומרים להם בגורל עצמו, אתם לובשים בגדים רגילים, בגדי חול. תזכו בהגרלה, ילכו ויביאו לכם עכשיו בגדי קודש. עכשיו ללכת עכשיו, אותם הגסי רוח, גם ללכת ליבוש בגדי כהונה וגם לעשות את העבודה, לא חוששים עד כדי כך שהם יבואו לעשות. זהו, זה מה שאומר. איקה בעלי זרוע דחמסי ועבדי. חוששים שמה יבואו בעלי זרוע, שבגזל יבואו ויעשו את העבודה, למרות שהם לא זכו בגורל. אבל ללכת לחפש בגדי כהונה בשביל לעשות את העבודה, זה הם לא יעשו. אם הם היו לבושים בגדי כהונה, הם ירוצו לעשות את העבודה, בלי לזכות בגורל. לכן אומרים, אל תהיו בבגדי כהונה בזמן הגורל בעצמו. רב ששת לעומת זאת, טועם פה טענה אחרת. הוא אמר, עד רבה, שיעשו את הגורל כשהכהנים לבושים בבגדי קודש. למה? תחשוב איזה התרגשות יש לכהן, שסוף סוף הוא זכה בגורל לעשות את העבודה הכל כך מיוחלת, מיוחדת, בבית המקדש. דיאמרת בבגדי חול, אם תאמר שעושים את הגורל בבגדי חול, אז זה שזכה לעשות את העבודה בבית המקדש, אגב חביבותי, כל כך חביבות מיוחדת יש לו לעבודה הזאת שעכשיו הולך לעשות, אפילו לא ישים לב שהוא לבוש בבגדי חול, הוא ירוץ מקרובי עבדי, יקרה שהוא יעשה את העבודה עוד לפני שילבש בגדי כהונה, זה לא פשוט, לא פשוט בכלל, לעשות עבודה בבית המקדש בבגדי חול, קודם כל הכהן הזה מסכן חייב מיטה בידי שמיים. עשה עבודה, כדת וכדין, חייב מיטה בידי שמיים כי זה היה בבגדי חול. עכשיו עשה כדת וכדין, אבל העבודה שלו פסולה. בנוסף, גם הקורבן עצמו יהיה פסול. בשביל זה אומרים, עזוב, בוא תן להם כולם להיות לבושים בגדי כהונה, וזה שזכה בגורל, ישר ילך ויעשה את העבודה, והעבודה תהיה קשרה כי הוא יעשה את זה בבגדי כהונה. אמר רב נחמן, עזוב, בוא לא נתווכח בסברות. אני אביא לך ראיה, משנה מפורשת. מינה אמינה לה, מאיפה נוקח את זה שהגורל עצמו, הכהנים עדיין לבושים בבגדי חול? דתנן, משנה אומרת שאחרי שסיימו לעשות את הגורל, מסרון, מוסרים את הכהנים לחזנים, לאלה הממונים, והיו מפשיטים אותם את בגדיהם שהם היו לבושים בהם, ונותנים להם בגדים אחרים. ואז המשנה כותבת, ולא היו מניחין עליהן, אלא מכנסיים בלבד. לא היו משאירים על הכהנים, אלא מכנסיים בלבד. אומר רב נחמן, כשאני קורא משנה כזאת, שאומרת, שאחרי שסיימו את הגורל, וכבר יודעים מי זכה בעבודה, שעליה היה הגורל, אז הכהנים נכנסים ומחליפים להם את הבגדים, אני מבין, שזה בגלל שהם צריכים בגדי כהונה כדי באמת לבצע את העבודה. מה אליו? וכי לא מדובר פה שמחליפים את הבגדים באותם כהנים שזכו לפייס? ואומרת המשנה שהכהנים המאושרים שזכו בגורל החליפו להם את בגדי החול בבגדי קודש? אז אתה רואה שהם לבשו בגדי חול בזמן של הגורל, ורק אחרי שהם זכו נתנו להם בגדי כהונה. אמר רב הונא בר יהודה, אמר בשם רב ששת, כאשר רב ששת סובר, שבגורל עצמו הם היו לבושים בבגדי כהונה. לא, המשנה לא עוסקת בזה שהיא אומרת שמחליפים את הבגדים בכהנים שזכו. כהנים שזכו לא היה צריך להחליף להם את הבגדים, הם כבר היו לבושים בבגדי כהונה. אלא מדובר פה באותם שלא זכו לפייס, אלה שלא זכו בגורל. ואין הרבה עבודה בבית המקדש באותו יום, אולי זה שבת, אולי זה ימים שאין כל כך קורבנות, אנשים לא כל כך מביאים קורבנות לבית המקדש באותו זמן. אז אלה שלא זכו בגורל, מחליפים להם את הבגדים, היה להם בגדי כהונה, נותנים להם חזרת בגדי החול. החינם היא מסתברה, ועוד יותר מסתבר לומר שזה הכוונה, שהכהנים היו לבושים בבגדי כהונה, ועכשיו אלה שלא זכו, מחליפים חזרה לבגדי חול. דאי סלקא דתך, באותן שזכו לפייס, מה אתה רב נחמן רוצה לומר? למי החליפו את הבגדים? לאלה שזכו בגורל? תסביר לי לפי זה, מה שהמשנה אומרת, היו מחליפים את הבגדים של הכהנים, ולא היו מניחים עליהם, אלא מכנסיים בלבד. מה זאת אומרת? לא היו מניחים עליהם, אלא מכנסיים בלבד, על אותם כהנים. אתה רב נחמן סובר שהם עכשיו לבושים בזמן הגורל בבגדים של חול. בבגדים רגילים, לא בבגדי קודש. אז מה אתה רוצה לומר? שהיו משאירים על אותם כהנים מכנסיים של חול, עד ש... זאת אומרת כך, היו מחליפים את כל הבגדים האחרים, ואת המכנסיים של חול היו משאירים, ואחרי שהכהן היה לבוש לגמרי בבגדי כהונה, חוץ מהמכנסיים, אז מתחת לאקטונת היו מחליפים לו גם את המכנסיים למכנסיים של כהונה, של בגדי כהונה. איך ייתכן דבר כזה? הרי המכנסיים זה הבגד הראשון, בגדי כהונה, שהכהן צריך ללבוש. והתניא ברייתא, מניין שלא יהיה בגד של קודש, דבר קודם למכנסיים, שזה הבגד קודש הראשון שהכהן לובש מהבגדי כהונה. תלמוד לומר, ובכנסי בד יהיו על בשרו, שבזמן שלובש את המכנסיים, זה הבגד קודש היחיד שיש עליו. אז לא ייתכן שהם היו לבושים בבגדי חול, בזמן הגורל, והיו מחליפים להם את הבגדים לבגדי קודש, והמכנסיים היה האחרון שהחליפו. לא ייתכן, כי הרי המכנסיים צריך להיות הראשון שלובשים בגדי קודש. אלא מה חייבים להגיד? כמו שהסביר רב ששת, שבזמן הגורל הם כבר היו לבושים בבגדי כהונה, בבגדי קודש. ואחרי שהם סיימו את הגורל, אז אלה שלא זכו, הם מחליפים את הבגדים לבגדי חול. ולא הם משאירים עליהם אלה מכנסיים בלבד, בסדר. זה המכנסיים היה הדבר האחרון שהחליפו. זה מסתדר. אבל לפי רב נחמן זה לא מובן. כי מה, אתה רוצה לומר שהחליפו קודם את כל הבגדים לבגדי כהונה ורק אחר כך את המכנסיים? לא ייתכן, המכנסיים צריך להיות הראשון שהכהן לובש בגדי כהונה. ומה יענה על זה רב נחמן? ואידך, הלו קשיה, זה לא קושיה בכלל. כי אחי קטני, זה הכוונה של התנא במשנה. עד שעודן עליהן בגדי חול, הרי הם היו לבושים בבגדים של חול, בבגדים רגילים בזמן הגורל, יש עליהם עדיין בגדי חול, הדבר הראשון, מה שהיו מלבישים אותו, את הכהן שזכה, מלבישים אותן מכנסי קודש. זה הבגד הראשון בגדי כהונה שהוא לבש. זה הכוונה שמלבישים אותו מכנסי קודש. אחרי שהחליפו את המכנסיים, מהמכנסיים של חול למכנסיים של קודש, והבגד הראשון שהכהן לובש מבגדי כהונה זה היה המכנסיים, אז החליפו גם את שאר בגדי חול בבגדי קודש. מפשיטים אותם שאר בגדי חול ולא הם מניחים אלא המכנסיים בלבד. זאת אומרת, הרי צריך להיות בזמן שהוא לובש את המכנסיים, זה צריך להיות הבגד היחיד שיש עליו, אין בעיה. דבר ראשון, אתה מחליף את המכנסיים ממכנסי חול למכנסי קודש, ואז מורידים את בגדי החול והוא נשאר רק עם מכנסי קודש, ואז הוא לובש את שאר בגדי הקודש. אם כן, יש לנו כאן מצד אחד ראיה לרב נחמן שהגורל היה בבגדי חול ואחרי זה היו נכנסים ללבוש בגדי כהונה אלה שזכו ורב ששת דחה את זה. בסופו של דבר המשנה מסתדרת גם עם רב נחמן וגם עם רב ששת. אמר רב ששת, חוץ מזה שדחיתי את הראיה של רב נחמן, יש לי אפילו הוכחה ממשנה שהגורל עצמו, בזמן הגורל עצמו הכהנים כבר היו לבושים בגדי כהונה, מנה מנהלה ברייתא, נתניה, לשכת הגזית. זה לשכת הגזית, שם היה המושב של הסנהדרין בבית המקדש. כמין בסילקי גדולה הייתה, כמו בית גדול על גבי עלייה. המפרשים אומרים שזו הייתה עלייה נמוכה, לא שזה איזה מין קומה עליונה, כי הקומות העליונות של בית המקדש לא התקדשו בקדושת העזרה. זה מקום קצת נמוך יחסית. אבל לכל אופן זה היה בית גבוה על גבי עלייה, בקומה עליונה. עכשיו, בלשכת הגזית עצמה, איפה שיושבים הסנהדרין, באותו אולם, היו מכנסים את הכהנים לעשות את הגורל. הפיס במזרחה, צד מזרח של לשכת הגזית, שם היה מקום לעשות את הגורל. וזקן מבית הדין, שהוא היה אומר את ההלכות, הוא יושב במערבה, בצד מערב. והכהנים, שהם משתתפים בגורל, מוקפים ועומדים כמין כלי שנקרא בחול יער או ככול יער, לא משנה, זה כלי עגול כזה, הם עומדים במעגל. עומדים במעגל, וצריך לעשות את, עכשיו את הגורל, לדעת מי מביניהם יזכה בתפקיד, בעבודה בבית המקדש. מאיפה ידעו ממי הולכים להתחיל? הממונה על הגורל בא ונוטל מצנפת מראשה של אחד מהם. לא משנה מה הסדר של הגורל. תגיד, איך יש לך מצנפת? מצנפת יש בבגדי כהונה. אז אתה רואה שבזמן הגורל הם כבר היו לבשים בבגדי כהונה. מה תדחה את זה? יכול להיות שיש לו מצנפת מבגדי חול. לא מה תדבר על זה תכף. ברגע שהכהן, הממונה, בחר באחד מהכהנים, לקח ממנו את המצנפת, עכשיו הוא עומד ככה בלי מצנפת, כל הכהנים יש להם את הכובע, את המצנפת על הראש, יודעים כל הכהנים שממנו הגורל, הפייס מתחיל. ואז אחד היה אומר איזשהו מספר. למשל, יש כאן 20 כהנים, הוא היה דופק מספר 68. ואז מהבן אדם ש... הורידו ממנו את המצנפת, מתחיל מספור ממנו. 1, 2, אחד שלידו, 2, 3, 4, 5, 6, עד שמגיעים למספר שקבעו, מי שיצא במספר האחרון, הוא זכה בגורל. אבל אתה רואה שהיה להם מצנפת, כי אם לא היה מצנפת, מה הורידו מהכהן? ואיסל כדתך בבגדי חול, מצנפת בבגדי חול מעיקה, וכי יש מצנפת בבגדי חול? אומרת הגמרא, אין, בוודאי שיש. אתה לא מכיר, ראית בן אדם עם כובע אף פעם? בלי בגדי כהונה. כדי תענה רב יהודה, כמו שרב יהודה למד ברייתא. והיא תימה, אם תאמר, אמר את זה רב שמואל בר יהודה, כהן שעשתה לו אמו קטונת, כמו הקטונת שבגדי כהונה. לבן כזה, צחור. הכהן עובד בה, עבודת יחיד. עבודה שהוא חייב לעשות אותה. למשל, אם הוא כהן גדול, הוא יכול להיכנס לקודש הקודשים, להוציא משם את הקף של הקטורת והמחתה של הגחלים, כי זה חובה שלו. אבל בכל אופן רואים שהיו כהנים שתפרו להם בגדים אפילו של חול, כמו בגדי קודש. יכול להיות שהכהן בא לבית מקדש מצנפת, כמו המצנפת של הכהנים, אבל בבגדי חול. יכול להיות שהכהנים באו במצנפת של בגדי חול, עשו בהם מעגל והורידו את המצנפת של אחד מהם, לא חייב שזה בגדי קודש. מאוד מעניין, האולם שעשו בו את הגורל, זה היה לשכת הגזית, ובצד מזרח עשו את הגורל, בצד מערב ישב זקן מהבית הדין. ישב? במקום שהוא ישב, אין סיכוי שזה עזרה, כי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד, הזקן הזה הוא לא מלכים של בית דוד. מצד שני, בצד מזרח, איפה שהיה הגורל, חייב להיות שזה כן חלק מהעזרה. אז איפה בדיוק הייתה ממוקמת לשכת הגזית, הלשכה הזאת? אמר רבי ישמא מינה מהברייתא הזאת, לשכת הגזית חציה בעזרה, בקודש, וחציה בחול. זאת אומרת, כל הלשכות שהיו מסביב לעזרה, החלק שלהם שהיה בנוי בתוך השטח של העזרה, היה קדוש בקדושת העזרה. החלק שבהם שהיה בנוי בחלק מחוץ לעזרה, לא היה קדוש בקדושת העזרה. צריך לומר שהלשכת הגזית הייתה בנויה על החומה של העזרה, חלק מנה בתוך השטח של העזרה, וחלק מנה מחוץ לשטח של העזרה. למה? דאי סלקא דתך כולה בקודש. אם תרצה לומר שכל לשכת הגזית היה בנוי בתוך העזרה, אז איך זקן יושב במערבה? איך הזקן יכול לשבת בצד מערב של לשכת הגזית? והאמר מר, אין ישיבה בעזרה, אין דבר כזה לשבת בעזרה, אלא רק למלכי בית דוד בלבד, אלא צריך לעמוד בעזרה. אם הזקן ישב, זה אומר שהמקום שבו הוא ישב היה החלק, החצי של לשכת הגזית, שהוא היה בנוי בחול, לא בקודש. ומצד שני, חצי מהלשכת הגזית חייב להיות בקודש. המקום שבו עשו את הגורל, הצד המזרחי. למה? כי אם זה היה מחוץ לעזרה, והבינן שהגורל יהיה בבית אלוקים נהלך ברגש, ואם הלשכה נמצאת בחול, לא, אנחנו לא עושים את, את השמעת הקול של המון העם בבית אלוקים, עושים את זה בחול, צריך לעשות את זה בקודש. אלא שמע מינו, מפה אנחנו לומדים, חצי המזרחי היה בקודש, ושם עשו את הגורלות, וחצי המערבי היה בחול, ושם ישב הזקן מבית הדין. עכשיו, בשביל שלשכה חציה תחשב כקודש וחציה תחשב כחול, צריך שיהיה פתח גם לקודש וגם לחול. למה? כי אם יש לשכה שבנויה חלקה בעזרה וחלקה מחוץ לעזרה, מה שקובע אם יש בקדושת עזרה או לא, זה לא אם היא ממוקמת בחלק של העזרה או מחוץ לעזרה, אלא איפה הפתח שלה נמצא. אם הפתח של הלשכה נמצא בקודש, כל הלשכה היא נחשבת קודש. כל הלשכה מתקדשת בקדושת העזרה, גם החלק שלה שנמצא מעבר לחומה, בחלק של מחוץ לעזרה. כי למה? הולכים לפי הפתח. מצד שני, אם הפתח הוא רק כלפי חוץ, אז גם אם חלק מהלשכה בנוי בצד של העזרה, של תוך העזרה, הוא עדיין יחשב חול, כי הפתח הוא כלפי חול. אז אומרת הגמרא, לכן חייב להיות שיש שני פתחים. ואיסר כדתך פתח אחד יש לה, ופתוח לקודש. אם הוא פתוח רק לעזרה, אז כולו נחשב כמו העזרה. אז איך יכול להיות שזקן יושב במערבה של לשכת הגזית, והתנן הלשכות שבנויות בחומה של העזרה, אותם הלשכות הבנויות במקום שהוא חול, הן בנויות על השטח של החיל, של הר הבית, אבל, ופתוחות לקודש, עצם זה שהפתח שלהם פתוח לכיוון העזרה, כבר תוכן קודש, אפילו שהן בנויות הלשכות האלה על שטח של הר הבית, לא על שטח של העזרה. ואם כן, אם אתה רואה שהיה חלק מלשכת הגזית, שהיה אפשר לשבת שם גם למישהו שהוא לא מלך מזרע דוד המלך, זה אומר שהיה פתח ללשכה הזאת גם בחול. הוא לא היה לגמרי קודש, היה לו פתח בחול. ואיסר כדתך שהוא רק היה פתוח בחול, לחול ולא לקודש, אז איך אפשר לעשות בו גורל בלשכה הזאת? הרי הגורל צריך לעשות בעזרה. והפייס פה היה במזרח, איך יכול להיות ואתנן? הרי כתוב בהמשך המשנה לגבי אותם הלשכות שיש להם פתחים או לחול או לקודש, שאם הלשכה בנויה בקודש, היא בנויה בשטח של העזרה, אם פתוחות לחול, אם הפתח שלה הוא מחוץ לעזרה, תוכן חול, כל השטח של הלשכה הוא נחשב חול, איך אתה יכול לעשות בו גורל? הרי הגורל צריך להתבצע בבית אלוקים, לא מחוץ לבית אלוקים, לא מחוץ לעזרה, אלא לב שמאמינה, שני פתחים היו לה ללשכת הגזית, פתח אחד של המזרח היה פתוח בקודש, והוא היה החצי של המזרח, היה בתוך העזרה, והיה לו קדושת העזרה. ואחד, הפתח שהיה במערב של הלשכה, היה פתוח לחול, היה פתוח לחיל, לכיוון הר הבית, ולכן החצי המערבי היה אפשר לשבת בו, כי לא היה בו קדושת עזרה. אומרת המשנה, במשנה הקודמת למדנו, שהיה ארבע גורלות, ארבע פייסות, שעשו כל יום בבית המקדש. הפייס הראשון, לדעת איזה כהן יזכה לעלות על גבי הכבש, לקחת קצת מהגחלים, מהאפר שעל המזבח, לרדת, לשים את זה בצד המזבח, תרומת הדשן. המשנה שלנו עוסקת בגורל השני, הפייס השני. היו עושים, היו לוקחים כמובן את כל הכהנים, עושים מעגל, ומחליטים על איזשהו מספר, זאת אומרת, יש פה נאמר 20 כהנים, מחליטים נאמר על 68, מספר 68, מורידים את המצנפת של אחד מהם, וממנו היו מתחילים לספור, סופרים את כולם, עד שמגיעים למספר 68, מי שעליו היה המספר 68, הוא זכה בגורל, וזה נראה בדברי הגמרא, שהוא זכה בגורל לעשות את העבודה הראשונה. בגורל השני, הגורל היה קובע על 13 כהנים, הראשון שזכה הוא זה ששוחט את הקורבן. השני זה שזורק את הדם על גבי המזבח. ככה היה אחד זוכה, וכל אלה שלידו, 13 כהנים היו זוכים ביחד, כל אחד לפי הסדר, בעבודה אחת אחרי השנייה. הפייס השני היה קובע קודם כל מי שוחט את קורבן התמיד של הבוקר. והכהן השני מי זורק את הדם על גבי המזבח. והכהן השלישי שאחריו, מי מדשן, מי מוציא את האפר מהמזבח הפנימי. הכהן הרביעי, כן, מי, הכהן השלישי, מי מוציא את האפר מהמזבח הפנימי, מזבח הזהב, שעליו היו מקטירים את הקטורת, היו שמים שם גחלים, ומעל זה את סממני הקטורת, אחרי שהקטורת סיימה לבעור, היו מוציאים את הגחלים. הכהן מיוחד שזכה לפנות את הגחלים ממזבח הזהב, מזבח הקטורת. הכהן הרביעי שאחריו, מי מדשן, מנקה את המנורה מהפתילות ומשערי השמן. אחר כך, עוד 9 כהנים שהתפקיד שלהם להעלות את האיברים של הקורבן תמיד על גבי הכבש של המזבח. וכן, את שאר הדברים שקשורים לקורבן. התפקיד של 9 כהנים הבאים זה להעלות דברים על גבי הכבש של המזבח. מי מעלה איברים לכבש? עכשיו, היו לוקחים את הקורבן תמיד, אחרי השחיטה מחלקים אותו לחלקים, לאיברים, בשביל להעלות את האיברים על גבי הכבש, על החצי התחתון של הכבש. עכשיו, היו מפרקים, מחלקים את האיברים, ואז היו מוסרים לכהנים את אותם חלקים של הקורבן, את אותם איברים. עכשיו, ואז הם היו צריכים להעלות את האיברים האלה על גבי הכבש, לפי איזה סדר הם היו עולים. כאן צריך לדעת שהמשנה מביאה שתי דעות, מה הסדר. יש כאן 9 כהנים שצריכים לעלות אל המזבח, חלקים של הקורבן או מנחות וכדומה. לגבי החלקים של הקורבן, המשנה שלנו מביאה שתי דעות על הסדר. מי היה הראשון? זה שלקח את הראש והרגל הימנית. הבא אחריו, מי שלקח את העוקץ והרגל, הזנב והרגל השמאלית האחורית, וככה לפי הסדר. זה דעה אחת. יש דעה שנייה שהמשנה מביאה. אבל צריך לדעת שבהמשך הגמרא תביא ברייתא, בסך הכל יש 5 דעות. מה היה הסדר שבו הכהנים שהעלו את האיברים של הקורבן תמיד על גבי הכבש הלכו? מי היה הראשון, מי היה השני, מי היה השלישי, מי היה הרביעי ומי היה החמישי? צריך דבר, עוד דבר אחד לדעת. הפסוק אומר על הקורבן תמיד, וניתח אותו לנתחיו, מחלקים את הקורבן לחלקים, לאיברים, ואת ראשו ואת פדרו, את החלב שמכסים איתו את הראש, וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש אשר על המזבח. זאת אומרת, התורה מדגישה ואומרת, אתה יודע איזה איברים, איזה איבר מעלים ראשון על גבי המזבח? את הראש. ואנחנו נראה תכף, הגמרא תגיד גם שהרגל הימנית תמיד הולכת ביחד עם הראש, מעלים את זה על גבי המזבח. אז לפי כל 5 דעות, הראשון, הכהן הראשון שהעלה איברים לכבש, היה זה שזכה לקחת את הראש ואת הרגל הימנית של הקורבן תמיד. אחרי זה, לגבי שאר הדברים, יש בזה כמה דעות, יש 5 דעות איך היה הולך הסדר של הכהנים שמעלים את האיברים לכבש. הראשון, היה זה שנושא את הראש והרגל האחורית הימנית. השני, זה שלקח שתי הידיים, הכוונה שתי הרגליים הקדמיות. השלישי, והעוקץ, זה שלקח את הזנב, והרגל השמאלית, האחורית. הכהן הרביעי, והחזה, השומן החזה שרואה את הקרקע, חותכים אותו משני הצדדים, עד ראשי הצלעות לא כולל. וכן, הוא היה לוקח גם את הגירה, הכוונה לצוואר, ביחד עם הצוואר, לצוואר היה מחובר הקנה, הצינור של הנשימה, הריאה, האיבר של הנשימה, והכבד. זה היה ביחד עם הצוואר. אחר כך, הכהן החמישי ושתי הדפנות, שתי צידי הקורבן. זהו, זה לפי הדעה של התנא במשנה שלנו. עכשיו, בהמשך, בזה לכאורה אין ויכוח. אחרי זה הכהן הבא והקרביים, הוא לקח את המעיים. הכהן אחר כך, השביעי והסולת, הרי ביחד עם קורבן תמיד הם מביאים מנחת סולת, מידה של עשירית העיפה, אז זה הכהן הבא זה שזכה לשאת את זה למזבח. אחרי זה, והחביתין, חביתין זאת הייתה גם כן מנחה, היא לא באה ביחד עם הקורבן תמיד, זאת מנחה שהיה מביא אותה הכהן גדול כל יום, אבל הוא לא היה חייב לעלות את זה על גבי הכבש, כהן אחר היה יכול להעלות את המנחה של הכהן גדול שהוא חייב להביא כל יום על גבי הכבש, וזה שזכה הכהן השמיני הוא זה שלקח את המנחת חביתין של הכהן גדול אל הכבש. והכהן התשיעי שזכה הוא זה שלקח את היין, רביעית הין, של ניסוך היין של קורבן תמיד. אם כן, יש לנו כאן 9 כהנים, חוץ מ4 כהנים הראשונים של השחיטה, זריקה, דישון מזבח הפנימי ודישון המנורה. אז אם כן, הרי כאן 13 כהנים שזכו בו. זה דעה ראשונה. אמר בן עזאי, לפני רבי עקיבא, אמר את הדברים האלה משום רבי יהושע, לגבי הסדר של הכהנים שזכו להעלות את האיברים לכבש. רבי יהושע אמר שהסדר היה קצת שונה. דרך הילוכו היה קרב, כמו הדרך שהכבש הלך בחייו, הראש בהתחלה והזנב בסוף, ככה גם כן הכהנים שהעלו את האיברים לכבש, העלו לפי הסדר הזה. ובגמרא מבואר שזה היה הולך כמובן קודם כל הראש והרגל הימנית האחורית. אחרי זה, כן, הרגל הימנית האחורית הולכת ביחד עם הראש, הגמרא תדרוש למה באמת תמיד הרגל האחורית הימנית הולכת ביחד עם הראש. ובכל אופן הראש זה ודאי הראשון. אחרי זה החזה והצוואר, הגעירה. אחרי זה שתי הרגליים הקדמיות. אחרי זה שתי הצדדים. אחרי זה הזנב והרגל השמאלית האחורית. לפי הסדר איך שהכבש הולך. אמרנו שהיו עושים גורל אחד, שזכו בו לכאורה 13 כהנים. נשאלת השאלה, מה זאת אומרת זה היה גורל אחד? היא באה אלו. כשהן מפייסים, האם הם עושים גורל לעבודה אחת מפייסים? זאת אומרת, היו עושים גורל אחד, כמו שאמרנו, מחליטים על מספר, 68 למשל, ו... מורידים מצנפת של אחד הכהנים מהמעגל, וממנו היום מתחילים לספור ימין, לכיוון ימין, והכהן ה-68 במספר, אחרי כמה סיבובים, כשהגיעו לכהן ה-68, הוא זה שזכה לשחוט את הקורבן תמיד. זה שלימינו זכה לזרוק את הדם של הקורבן התמיד, וזה שלימינו זכה לדשן את המזבח הפנימי, וזה שלימינו זכה לדשן את המנורה. האם זה הלך ככה? או כמו שביארנו אגב במשנה, וזה באמת המסקנה של הגמרא, או דילמה, או שנאמר, לכל עבודה ועבודה הם מפייסים. מי ישחוט את הקורבן תמיד? עושים גורל בנפרד. מי יזרוק את הדם? עושים גורל שני. וכן על זה הדרך. מנסה הגמרא להביא ראיה מהמשנה הקודמת. תשמע, במשנה שם למדנו, 4 פייסות היו שם בלשכת הגזית, רק 4 גורלות. ואיסל כדתך לכל עבודה הם מפייסים בנפרד, אז רק על הפייס השני כבר יש לך 13 גורלות. טוב אהב, ויש הרבה יותר. אמר אנחנו בר יצחק, זה לא ראיה. אחי כאמר, יכול להיות שהמשנה אומרת שהיו עושים 4 גורלות, הכוונה 4 פעמים נכנסים לגורל, להפיס. אבל כשנכנסו בפעם השנייה, יכול להיות שעשו שם 13 גורלות. לכל חדה וחדה, כל פעם ופעם שהיו נכנסים לגורל, היו בה טוב הפייסות, עשו בה כמה גורלות, זאת אומרת, 4 פעמים נכנסו ללשכת הגזית לגורל. פעם ראשונה בשביל תרומת הדשן, פעם שנייה בשביל קורבן התמיד. אבל יכול להיות שבשביל קורבן התמיד עשו שם 13 גורלות. זה יכול להיות. גורל אחד, מי עושה שחיטה. אחרי זה עושים עוד פעם גורל, מי עושה זריקת אדם. זה יכול להיות. מי אמר שעשו רק גורל אחד, וזה שזכה, הוא זה ששחט את הקורבן תמיד, וזה שלימינו זכה בזריקת אדם, וכן על זה הדרך, בלי גורל נוסף. תכן שהיה גורל לכל עבודה ועבודה בפני עצמה. מוכיחה הגמרא תשמע ברייתא. רבי יהודה אומר, בוא נלך לפייס השלישי, לגורל השלישי, שם קבעו מי יזכה להקטיר את הקטורת. עכשיו בשביל להקטיר את הקטורת צריכים 2 כהנים. זה שמכניס את הסממנים של הקטורת, וזה שמביא את הגחלים, את המחתה עם הגחלים. אומר רבי יהודה, לא היה פייס בנפרד למחתה, למחתה עם הגחלים, בשביל לקבוע איזה כהן יביא את הגחלים. אלא, כהן שזכה בקטורת, עשו גורל, הוא זכה. אומר לזה שלימינו, לזה שאימו, אני מביא את הקף של הקטורת לתוך ההיכל, זכי מי במחתה, אתה תביא את המחתה עם הגחלים אל ההיכל. נלך ביחד, אתה תשפוך את הגחלים על גבי המזבח הזהב, ואני אשים את הקטורת על גבי הגחלים האלה. כבר אתה רואה, שכשהיו כאן שני כהנים שהיו צריכים לעשות את העבודה בגורל השלישי, לא עשו פעמיים הגרלה, אלא הגרלה אחת, וזה שלימינו זכה ביחד איתו. אז אותו דבר גם לגבי הפיס השני שבו אנחנו עוסקים כעת. זה שזכה בגורל לשחיטת קורבן התמיד, אומר לזה שלימינו אתה תזרוק את הדם, וזה שלימינו אתה תוציא את האפר ממזבח הזהב, זה שלימינו אתה תסדר את המנורה, וכן על זה הדרך. נוחה הגמרא, זה לא ראיה. שני מחתה וקטורת, אתה יודע למה לא עשו שתי גורלות נפרדות? אחד העבודה היא. בעצם, גם הבאת הגחלים וגם הבאת הקטורת, זו אותה עבודה. אי אפשר להקטיר קטורת בלי להביא גחלים. הקטורת צריכים לפזר על גבי הגחלים. לכן הספיק גורל אחד, כי השני רק עוזר לו. לזה שמביא את הקטורת, זה שמביא את הגחלים, רק עוזר לזה שמביא את הקטורת. אבל לעניין הגורל השני שקובע מי שוחט את הקורבן ומי זורק את הדם ומי מטיב את המזבח הזהב ומי מטיב את המנורה וכו', זה כל מיני עבודות שונות, אולי כן צריך גורל על כל דבר בנפרד. אז אם כן, אין ראיה מהברייתא הזאת. לשון שני, איקא דאמרי, מביאים ראיה, הרי יש לנו שאלה, כשעושים פייס ראשון, עושים פייס שני, האם אנחנו אומרים שעושים גורל פעם אחת וגמרנו, וכל אלה שליד זה שזכה, זכו יחד איתו, או שמה שהכוונה פייס בנפרד, הכוונה שמתקבצים בנפרד, אבל אחרי שהתקבצו בפייס השני למשל, עושים 13 גורלות בשביל לדעת על איזה 13 כהנים יזכו בכל עבודה ועבודה. אז ניסינו להוכיח מהברייתא שרבי יהודה אומר, לגבי הקטורת, זה שזכה להביא את הקטורת, אומר שלזה שלימינו אתה תביא את הגחלים. אז אם כן, אז מה ההוכחה מהברייתא הזאת? אז לפי הלשון הראשון אמרנו שההוכחה היא גם לעניין הפייס השני, שזה שזכה בפייס אומר לזה שלידו, אתה עכשיו תהיה זה שתזרוק את הדם, וזה שלידו יהיה זה שיטיב את המזבח הזה, וכן על זה הדרך. כאן לפי הלשון השני זה הפוך. מוכיחים דווקא מחתה וקטורת. דחד העבודה היא, בגלל שלהביא את הגחלים זה בעצם לעזור לזה שאמור להקטיר את הקטורת, לכן לא צריך לעשות גורל בפני עצמו. אבל בשאר עבודות, מי ישחט את הקורבן, מי יזרוק את הדם, מי בכלל יטיב את המזבח הזהב, מי יטיב את המנורה, זה עבודות נפרדות לגמרי. כאן כן יצטרכו לעשות גורל נפרד על כל אחד ואחד מהכהנים מי יזכה. תוכה הגמרא, האמת היא, שבכל מקרה מספיק לעשות גורל אחד. וזה שזכה, זכה בעבודה הראשונה, והוא אומר לזה שלידו, וכל אחד אומר לזה שלידו, אתה תזכה בעבודה הבאה. אז למה דיברו דווקא על מחתה ועל קטורת? מחתה הצטריך עליה, צריך לחדש שלא עשו גורל נפרד על הקטורת וגורל נפרד על המחתה. אתה לא יודע איזה ביקוש אדיר היה לי לזכות בקטורת. אפילו להביא את המחתה של הגחלים, הכהנים מאוד מאוד רצו. היו מוכנים לעשות גורל בפני עצמו אולי. סגרת החמינה הועיל ולא שכיחה. כמה פעמים מביאים קטורת ביום? זה לא שייך שבאדם יגיד, אני מתנדב להביא קטורת, בוא תקטיר בשבילי קטורת. אין דבר כזה. קטורת זה פעמיים ביום, בבוקר ולפנות ערב. זהו! אין דבר כזה להביא עוד קטורת. זה היה נדיר שכהן יזכה להקטיר קטורת. אז כל כך הכהנים התפללו להשם ותרמו לכל הקופות ולכל הצדקות ואמרו אלף פעמים פרק שירה, ומה הם לא עשו? אני רוצה לזכות בקטורת. פעם אחת בחיים לפחות. אז הייתי אומר, אתה יודע מה? בוא תעשה שתי גורלות. מי זכה בקטורת? מי זכה לפחות בלהביא את המחתה עם הגחלים? זה גם משהו. לפחות מריח, לפחות משהו, ייכנס לתוך האחד ביחד עם הכהן שמביא את הקטורת. יראה את הקטורת לפחות. אז אולי הייתי חושב שעשו שתי גורלות. וחוץ מזה, ומאטרה, הייתה בזה סגולה שמי שהקטיר קטורת היה נהיה מזה עשיר. אז יש לזה ביקוש גדול, הייתי חושב, נתקין לפייס. להבאת הקטורת ולהבאת הגחלים בפני עצמה, כמה שמלן שאפילו פה מספיק גורל אחד, זה שזכה בקטורת אומר לזה שלימינו, אתה הולך להביא את הגחלים. אבל כל שכן, לגבי קורבן תמיד, שלהקריב קורבנות היה דבר מצוי, להביא קורבן עולה, כל בן אדם יכול להחליט, אני רוצה להביא עכשיו קורבן עולה, אם הוא רוצה, מביא קורבן עולה בבית המקדש, והכהן יכול להקריב לו את הקורבן הזה. אז הקורבן תמיד לא היה דבר כזה נדיר. לכן, כל שכן, שלא צריך לעשות גורל נפרד, על כל עבודה ועבודה שבאים לעשות בקורבן התמיד. אבל בכל אופן, אין לנו הוכחה לא לכאן ולא לכאן. מה באמת התשובה אבל? כשאתה אומר פייס שני, שזוכים בו 13 כהנים, האם עושים 13 גורלות? או גורל אחד עושים, וזה שזכה בגורל אומר לזה שלימינו אתה בעבודה הבאה, וזה שלימינו אתה בעבודה השלישית, וככה וכן על זה הדרך. ואתה גמרא, יש לי ראיה ברורה מברייתא, תשמע. דתני רבי חייא. לא לכל עבודה ועבודה היו מפייסים בנפרד, מה פתאום? אלא, כהן שזכה בשחיטת קורבן התמיד, בפייס השני, 12 רחב הכהנים, לימינו, נמשכים עמו. שמע מן הברייתא המפורשת, מה יש להתווכח? הגורל השני, כל הכהנים מתאספים, זה שזכה, זכה לשחוט את הקורבן תמיד, לא עשו עוד גורל. זה שלימינו זורק את הדם, זה שלימינו מטיב את המזבח הקטורת, זה שלימינו מזבח הזהב וכן, זה שלימינו מביא את הראש והרגל של הקורבן וכן על זה הדרך. בפייס השני דיברנו שהיו 13 כהנים שזוכים שם, אחד זוכה לשחוט את הקורבן, אחד זוכה לזרוק את הדם על גבי המזבח. רגע, רגע, איך יזרוק את הדם? מי קיבל את הדם בכלל? הרי איך הולך שוחטים קורבן? קודם מישהו שוחט, אחרי זה יש מישהו שמקבל את הדם, ואז זורקים את הדם על גבי המזבח. את הדם להוליך לא חייב להיות שצריך להוליך. כי אם אתה מקבל את הדם ממש סמוך למזבח, אז אתה ישר זורק את זה על גבי המזבח. אבל מישהו צריך לקבל את הדם, אתה לא זורק את הדם ישר מהצוואר של הבהמה, של הקורבן. השאלה היא, רגע, מי זה שזכה בקבלת אדם? אז יש לי שתי אפשרויות. או זה ששחט, אבל יש לי בזה חיסרון, כי לשחוט לא חייבים דווקא כהן, לשחוט יכול גם אדם ישראל לשחוט קורבן. או זה שזורק את אדם. אבל פה יש לי בעיה שאולי מרוב התרגשות, שהוא הולך לזרוק את אדם, אתה יודע מה זה זמן, דם של קורבן תמיד, הוא מחכה לזה כל כך הרבה זמן, אולי הוא לא יחכה עד שכל אדם יקלח מה... צוואר של הקורבן, והוא עוד לפני כן ילך לזרוק את הדם על גבי המזבח. זה השני הצדדים. היבה אלו, מי מקבל את הדם של הקורבן תמיד? מצד אחד אולי נאמר שהשוחט מקבל את הדם, ולא הזורק. למה? די אמרת זורק מקבל. אם תרצה לומר שזה שזורק את הדם מקבל גם. אגב חביבותי, הוא כל כך שמח. הוא הולך לזרוק את הדם של הקורבן תמיד על גבי המזבח. לא מקבל אלה כולי דם, הוא כל כך מתרגש, רק נכנס כמה טיפות של דם בתוך הכלי, ישר הולך לזרוק את זה על גבי המזבח, זה לא טוב. תמתין עד שיגמר הכילוח של דם הנפש, תזרוק את הדם ככה על גבי המזבח. ובשביל זה עדיף, שמי שמקבל את הדם זה זה ששחט את הקורבן, והוא לא ממהר לשום מקום, הוא ימתין עד שיתמלא הכלי, ולא ילך לקחת את זה לזריקת הדם לפני שזה, שהדם מקלח. מצד שני, עוד דילמה, דווקא זורק עדיף שהוא יהיה זה שמקבל, למה? די אמרת שוחט מקבל. אם תאמר שהשוחט הוא גם זה שמקבל את הדם, הרי לקבל את הדם אפשר רק על ידי כהן, לשחוט אפשר גם על ידי ישראל. אז אולי זמנין דשחית זר, אולי תצא איזה מציאות שקורבן תמיד ישחוט אותה אדם שהוא לא כהן. זה יכול להיות, זה לא אסור על פי התורה. מציאות שבדרך כלל כהנים היו שוחטים קורבן תמיד. אבל מותר לישראל לשחוט כל קורבן שהוא וגם קורבן תמיד. אז אולי במקרה ישראל שחט קורבן תמיד, ואם תגיד שזה ששוחט הוא גם זה שמקבל את הדם, לקבל את הדם אסור לישראל. הוא יבוא לקבל גם את הדם. אז לכן אולי עדיף פשוט תמיד נתקן שזה שזורק את הדם הוא גם זה שיקבל את הדם. עונה הגמרא תשמע. ברייתא אומרת על כהן גדול שנקרא בן קטין. הוא ראה את הכיור שעמד בין המזבח לאולם בבית המקדש. היה בזה שתי ברזים. כמה סבלנות יש לכהנים להמתין עד שכל כהן ירחץ את ידיו ואת רגליו מתוך רק שתי ברזים, שתי ידדים. אמר, אתה יודע מה? אני הולך לעשות כאן כיור משוכלל. הלך, אותו בן קטין, עשה 12 ברזים, 12 דד לכיור. למה? למה דווקא 12? למה לא 11? למה לא 13? היה לו חשבון. קורבן תמיד, איזה יופי זה יהיה. כל אלה הכהנים שצריכים להתעסק עם הקורבן תמיד, יקדשו ידיהם ורגליהם בבת אחת מהכיור. כדי שיהיו 12 אחיו הכהנים, העסוקים בקורבן התמיד, מקדשים ידיהם ורגליהם בבת אחת. מה עם הרי יש 13 כהנים, אמרנו. לא 12. הכהנים שזכו בפייס השני, 13 כהנים היו. אז למה אתה אומר 12? כי הראשון היה זה ששוחט את הקורבן. זה ששוחט את הקורבן, לא צריכים לעשות בשבילו ברז מיוחד בכיור, כי זה אפילו זר יכול לשחוט את הקורבן, לאו דווקא כהן. אז יש רק 12 שחייב להיות כהנים. בשביל זה עשה 12 ברזים. וישאל כדתך שוחט גם מקבל את הדם. אז אם כן, זה ששוחט לא יכול להיות זר, הוא חייב להיות כהן. אז אם כן, יש 13 כהנים שצריכים לעבוד. אז למה הוא לא עשה 13 ברזים? תלי שרה, אבי, את צריכים 13. אלא לב שמאמינה, מקבל, הזורק הוא זה שמקבל. שמאמינה. באמת זה הוכחה. אמר לי רבה חברי דה רבה, הוא אומר לרבה שהיא, אתה יודע, אף עננה מתענינה. באמת, זה כתוב משנה. משנה אומרת, שחט השוחט, ומי קיבל? לא אותו שוחט, אלא המקבל קיבל, ומיד אותו זה שמקבל, שקיבל, בא לו לזרוק. בא לזרוק את הדם אגבי המזבח. מי זה שבא לזרוק אגבי המזבח? זה שקיבל את הדם. שמע מינה שהזורק הוא גם זה שמקבל את הדם. הבאנו במשנה שתי דעות לגבי הסדר שבאים להוליך את האיברים של הקורבן תמיד אל הכבש. מי היה הולך ראשון, מי היה הולך שני, וכן על זה הדרך. לפי דעת התנא הראשון במשנה, כמובן, יש דבר אחד שבזה אין ויכוח, כבר נאמר, כמו שכבר אמרנו, הראש הלך ראשון, זה שהוליך את הראש והרגל הימנית ביחד. עכשיו, במשנה למדנו שאחריו זה שנושא את שתי הידיים, אחריו זה שנושא את העוקץ, הכוונת הזנב והרגל השמאלית האחורית, אחריו זה שנושא את החזה והצוואר, הגעירה, אחריו זה שנושא את שתי הדפנות של הקורבן. אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא בשם רבי יהושע, שהקורבן תמיד היו מעלים אותו אל הכבש, כמו הדרך שהכבש כשהוא הולך, מהראש ועד הזנב. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת מה הכוונה מהראש עד הזנב, איך זה בדיוק הולך הסדר. תנו רבנן, כיצד דרך הילוכו? קודם כל כמובן הראש והרגל, הימנית האחורית, אחר כך החזה והגעירה, הכוונה לצוואר, אחר כך ושתי הידיים, הכוונה לשתי הרגליים הקדמיות, אחר כך ושתי הדפנות, ורק בסוף הזנב, העוקץ והרגל השמאלית. אז אם כן, הברייתא כאן ביארה את דעתו של רבי יהושע. דעה שלישית, רבי יוסי אומר, את הקורבן תמיד, הולכת האיברים שלו הייתה נעשית, דרך הפשטו היה קרב. דיינו, בדיוק להפך ממה שאמר רבי יהושע. רבי יהושע אמר, כמו הדרך איך שהכבש הולך, שזה מהראש עד הזנב. בא רבי יוסי ואומר בדיוק להפך. כמו שמפשיטים את האור מהכבש, שהיו תולים את הכבש אחרי השחיטה על רגליו האחוריות, שהם למעלה, והראש למטה. והיו מפשיטים קודם מהרגליים האחוריות, ובסוף מהראש. אז אם כן, איך הולך הסדר? קודם כל, הראש והרגל, זה שזה ראשון, כבר אמרנו, לומדים את זה מהפסוק, וניתח אותו לנתחה, ואת ראשו ואת פדרו וערך, הראש הוא הראשון שעורכים אותו על גבי המזבח. אבל אחר כך, מה שהיה מאחורה, העוקץ והרגל, הזנב והרגל השמאלית האחורית, הוא שתי הדפנות, ושתי הידיים, הכוונה שתי הרגליים הקדמיות, והחזה והגעירה, שזה הצוואר, שזה הכי קרוב לראש, זה היה בסוף. זאת אומרת, שהולכים מהזנב לכיוון הראש. דעה רביעית, רבי עקיבא אומר, הדרך, איך היו, הסדר, איך היו מוליכים את האיברים של הקורבן תמיד לכבש, זה היה דרך ניתוחו, איך שהיו חותכים את האיברים, מחלקים את האיברים, מה שהיו מחלקים קודם, הוא היה הולך קודם, למה? מחלקים את האיברים, למה להתמאמה? זה שהאיברים הראשונים שחילקו, נותנים אותו לכהן, הוא הראשון שהולך, האיברים השניים שחילקו, נותנים אותו לכהן השני, וכן על זה הדרך. למה צריך הכהן שקיבל איברים שחילקו קודם, צריך להמתין? כי יש איברים אחרים שמוליכים אותם קודם, לפי הסדר, איך שמחלקים את האיברים. איך מחלקים את האיברים? אז הוא אומר, קודם כל, כיצד דרך ניתוחו? קודם כל הראש והרגל זה ברור, רגל הימנית האחורית, זה בכל מקרה תמיד הראשון, ושתי הידיים, הכוונה שתי הרגליים הקדמיות, דבר ראשון כשהיו מחלקים לאיברים, היו מחלקים את שתי הרגליים הקדמיות, אומרים לכהן, כך אתה יכול כבר להעלות את זה, להוליך את זה אל הכבש. אחרי זה כשהיו חותכים את הבא, תמיד, זה אין ויכוח. ודאי שזה היה הסדר שככה היו מחלקים את האיברים. רק לפי דעתו של רבי עקיבא, לפי איך הסדר שהם מחלקים את האיברים ישר, זה גם היה הסדר שככה מעלים אותו לכבש. וזה גם סדר שאפשר לקבל אותו בדעת. כי מחלקים את האיברים וישר מעלים. למה, מה העניין פה לסדר את זה אחרת? אחרי זה, החזה והגעירה, וכבר אמרנו שהגעירה הכוונה לצוואר, אחרי זה שתי הדפנות, ואחרי זה העוקץ, הכוונה לזנב, והרגל השמאלית האחורית. דעה חמישית ואחרונה, רבי יוסי הגלילי אומר, דרך אילויו. מעולה, מלשון מעולה. החלק המעולה של הכבש, אותו היו מעלים קודם, לפי הסדר שלה שהוא מעולה. ככה היה קרב. כיצד דרך אילויו? אז קודם כל הראש והרגל, זה כולם מסכימים. אחרי זה, החזה והגעירה, הצבא. אחרי זה, ושתי הדפנות. אחרי זה, והעוקץ, הכוונה לזנב, והרגל השמאלית האחורית. אחרי זה, שתי הידיים, הכוונה לשתי הרגליים הקדמיות. רגע, הדפנות, לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, שהוא אומר שהולכים לפי משהו יותר משובח, הדפנות קודמות לעוקץ והרגל. איך ייתכן דבר כזה? הרגל השמאלית האחורית פחות מעולה משתי הדפנות? והכתיב, הפסוק אומר, כל נתח טוב, כל חלק טוב, אז מה חלק טוב? ירך, חלק מהרגל, וכתף, שזה חלק מהדופן. אבל מה כתוב קודם? הירך או הכתף? קודם כל הירך, אז הירך יותר משובח מהצדדים, מהכתף. עונה הגמרא, באמת, בדרך כלל, מה יותר משובח? הכתף, הדפנות. והירך זה אחר כך. רק ההיא, מה שכתוב כאן, שהירך יותר מאשר הכתף. בדרך כלל הכתף יותר משובח, הדפנות יותר משובחים. למה פה הרגל יותר משובחת? מדובר פה בבהמה כחושה, שאין בה הרבה שומן. אז אתה שואל אותי, בבהמה שאין בה שומן, איזה חלק יותר משובח? הכתף או הרגל? כאן כבר הרגל יותר משובח, כי יש שם את השרירים. אבל הירך יותר משובחת, כי יש שם את השרירים. אבל אם הבהמה היא כן מפותמת, אז ודאי שהכתף הוא יותר משובח. טוב, אז אם כן יש לנו כאן את כל החמש דעות, מה היה הסדר של העלאת האיברים לכבש? אמר רבא, אתה יודע, התנא של המשנה שלנו גם סובר שהסדר שמעלים את האיברים לכבש היה לפי הסדר כמה שהאיברים האלה משובחים יותר, ככה הם עלו ראשונים. אז אם כן, זה כמו דעתו של רבי יוסי הגלילי, אז זהו, זה ההבדל ביניהם. בין תנא דידן, התנא של המשנה, ובין לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, בתר אילויה דביסרא אזלינן, הולכים לפי כמה האיברים משובחים יותר, ככה מעלים אותם לפני כן. אלא מה ההבדל בכל זאת? הרי התנא של המשנה שלנו סובר שהשתי הידיים, הכוונה הרגליים הקדמיות, אחרי זה העוקץ והרגל, הכוונה לזנב והרגל השמאלית האחורית, אחרי זה החזה והצוואר, אחרי זה שתי הדפנות. לעומת זאת רבי יוסי הגלילי אומר שהעוקץ והרגל הוא הראשון. אחר כך שתי הדפנות, אחר כך שתי הרגליים הקדמיות, ורק אחר כך החזה והגעירה. והגעירה הכוונה לצוואר כמו שאמרנו. אז אם כן יש כן הבדל בין התנא שלנו לבין דעתו של רבי יוסי הגלילי. מבארת הגמרא, אמר, התנא של המשנה שלנו, אזיל בתר איברא דביסרא. האיבר, הגודל של האיבר של בבשר, לא לפי השומן, אלא לפי הבשר הוא הולך. ולעומת זאת, רבי יוסי הגלילי, אמר, אזיל בתר שמנה דביסרא. מה שיש יותר שומן, הולך לפי הסדר של הבשר השמן יותר, האיבר שיש בו בשר יותר שמן. טוב, אז אם כן, סידרנו את כל החמש דעות, למה לפי כל אחד מהדעות, מי מבין אלה שמולכים את האיברים הולך קודם, בסדר. שמנו לב שהראש הולך ביחד עם הרגל הימנית האחורית. נשאלת השאלה, מה הייתה מסל כרגל בעד הרייש? מה הקשר שהרגל צריכה תמיד להיות ביחד עם הראש? מה זה הזיווג הזה ביניהם? עונה הגמרא, משום דרייש, הנפישה בעצמות. יש שם הרבה עצמות בראש, אין שם כמעט בשר. בשביל זה, כדי להשלים גם בשר, קרבה רגל ימין בעדי ביחד עם הראש. אבל נשאלת השאלה, חמש דעות שהפכו לגמרי את כל הסדר של הולכת האיברים. זה אומר קודם את האיברים האלה, זה אומר קודם את האיברים האלה. דבר אחד לא השתנה, הראש הולך בראש. נשאלת השאלה, דקול על ממיית על כל פנים, ראש קרב בראשה, מנהלן. מאיפה אתה לומד את זה? זאת אומרת, מה שבאנו קודם, כדתניה ברייתא, מנהלן לראש, וגם פדר, זה היה מין חלב כזה מעל המאיים, שאם זה חיסו את, את המקום ששחטו מהראש, כדי שזה לא ילחלך עם דם, ושזה לא ייראה בית השחיטה גלוי, אז חיסו עם החלב הזה את המקום הזה של הראש. אבל מנהלן אנחנו לומדים שזה הולך שקודמין לכל האיברים, תלמוד לומר, הפסוק בשלמותו, וניתח אותו, את הקורבן לחלקים, לנתחיו, ואת ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש, אשר על המזבח. אז אתה רואה שהראש הוא ראשון. שואלת הגמרא, הרי כתוב כמה פסוקים קודם, כתוב פעם נוספת, וערכו את הנתחים, את הראש ואת הפדר. נשאלת השאלה, ואידך פדר אחרינה, שהפסוק אומר, למאי עתה? למה צריך להדגיש שאת הפדר מעלים על גבי המזבח? את כל האיברים מעלים. אגב, למה כתוב גם את הראש? אז זה באמת במסכת חולין הגמרא מבארת. אבל בכל אופן, למה צריך לכתוב שהפדר, את אותו חלב, מעלים על גבי המזבח? בוודאי שמעלים אותו. מה הוא שונה משאר האיברים? כמו שאת כל האיברים מעלים גם אותו מעלים. אלא זה בא ללמד לכדתניה, כמו שאמרנו קודם. כיצד היה הכהן כשמעלה את הראש עושה? אתה לא יכול להעלות על גבי המזבח את הראש של הכבש, שהחלק החיצוני של הראש מכוסה, יפה, והחלק שמקום השחיטה זה גנאי. אתה לא יכול ככה להעלות את זה על גבי המזבח. זה לא מספיק נאה לבית השם, למזבח של השם. את נותן את הפדר, הבית השחיטה, על המקום איפה ששחטו, מכסה אותו, וככה מעלהו, וזהו דרך כבוד של מעלה, להעלות את האיברים בצורה כל כך נקייה וברוב פהר והדר. ועד כאן דף חפי.